אנחנו בחובת תלמידים, עמוד י"ח, לא די ללמד תנא, רק שחוב עליו לשמוע לכל המחנך ותולו, כי לא יועיל בזה בלבד, כי לסוף יראה את רבו ומתנגדו, וריצר עליו כנזכר לאל. אז זה לא מספיק לומר לו, שמע, אתה צריך לשמוע בקולנו, נו 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 לך. כי בסוף, מה שזה מוליד, זה מצב שאנחנו אויבים. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו, שידע שהוא הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך. זה המפתח פה, בכל הגישה שהוא מפתח, שאנחנו מנסים להעביר לילד את האחריות עליו. היה לי דיון עם ילד שהוא צריך לצחצח שיניים. תודה רבה. הוא בדרך לישון בלי לצחצח שיניים. אז שאלתי אותו, למה אתה חושב שאני נאבק איתך לצחצח שיניים? בשבילי או בשבילך? אז הוא שותק. אז אמרתי לו, אני אגלה לך. בשבילך ובשבילי, גם וגם. זה טוב לך. וגם אותי זה יצער אם לא צחצח שיניים. לא נכנסתי על הצד הכלכלי, כי אני לא חושב שזה חינוכי, זה לא טוב לילד. כאילו, בשביל כסף אני... כן. על זה היסוד שהוא הולך לפתח פה, המשפט הזה, שהילד צריך להבין שהוא עיקר המחנך, לא קטן ונער הוא. תראו איך אנחנו לוקחים את הגישה שלו, אני כבר יודע, ואנחנו הופכים את זה לטובת החינוך. אתה כבר לא ילד קטן, רק נצר מתה השם בחרם ישראל הוא. וחלק מהדגש הוא לתת לו תפקיד אמיתי. זאת אומרת, אם אני אומר לו, שמע, אתה אחראי לפיתוח, תודה רבה, לפיתוח שלך, אתה פוטנציאל חשוב בעם ישראל, ועליו איתי לשם חוב זה לגדל ולחנך את הנצר הזה, את עצמו, לעץ גדול, לעץ החיים, ולעשותו לעבד השם, צדיק וגדול בתורה. אז אנחנו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כל שנה, בשבת לפני ראש חודש אלול, לפני שהילדים מתחילים בית ספר, אני תמיד אומר את העיקרון הזה. במילים שלי, אבל כל שנה, מאז שכבר שלוש שנים, כל שנה אומר את אותו משפט. למה? כי אני חושב שזה באמת יסוד החינוך של הילד, שיבין שהאחריות היא עליו.
איך אומרים את זה
לילד? נתתי דוגמה מצחצוח שיניים, אבל אני חושב שזה...
אחריות עליך? אני כאילו...
לא מצד אחריות עליך. לא מצד אחריות עליך.
אמרתי את מה שהיה צריך להגיד בעלייה לתורה, וזהו?
לא, לא. בוא ניקח דוגמה. מתברר... בוא ניקח דוגמה, מתברר שילד... איך עושים את זה בלמייסה? זאת אומרת, הורה מגלה שהילד שלו, במקום ללכת לבית ספר כבר שבוע ימים, כל בוקר, הולך לגינה, יושב ומשחק פינג פונג, ומגיע לבית ספר שלוש שעות באיחור. אז חלק מהשיחה עם הילד צריכה להיות, תשמע, אתה רוצה לשחק משחקים, אין ספק שכמו שעבדת עליי הפעם, גם בעתיד יהיו לך דרכים לעבוד עליי. אבל שתדע שמי שמשלם את המחיר בסוף זה אתה. זאת אומרת, אני אשתדל, אני אעשה את המקסימום לעזור לך, להגיע למה שטוב לך. אבל אתה בוס בסוף. זאת אומרת, אני אף פעם לא אוכל לנצח. זה דבר שהורה צריך לדעת. אני לא אנצח, אני לא אצליח להכריח אותך, אני יודע ואתה יודע. עכשיו, באיזשהו מקום זה מפחיד את הילד. כי למה הילד עושה שטויות? כי הוא עושה חשבון, אתה השוטר, אז אני, התפקיד שלי זה להיות הגנב. זה, אנשים שעושים את אותה טעות בזוגיות. יש הרבה בעלים שאוהבים לנהל את החשבונות. עכשיו, אם הוא מנהל את החשבונות, אז בעצם מה חלוקת התפקידים? אתה מכניס, אני מוציאה. מה אתה רוצה ממני? אני עושה את שלי, עכשיו אתה תעשה את שלך, תחסה.
לא, מנהל החשבונות זה משהו אחר.
אם הבעל הוא זה שכל הזמן עוקב אחרי החשבונות, אז האישה תאמר לו, מה, אתה לא רצית שנקנה אוכל לחג? אתה לא רצית שנקנה לילדים שלך נעליים? זאת אומרת, זה מאוד קל לבוא ולסובב את הכל ככה. אם אתה בעל החשבון והכל על שמך, אז אתה כספומט, אין בעיה, אני אבוא אליך, תן לי. מה, אתה לא רואה שאני הולכת עם בגדים קרועים? לא אכפת לך. אז החוכמה היא לבנות את המערכת בצורה שאנחנו שותפים, ששנינו רואים מה הולך, שנינו יודעים מה חסכנו, שנינו יודעים מה יוצא, ושנינו יודעים איפה אנחנו עומדים, ונדון יחד. כי אם זה אחרת, אז בסוף הרבה הרבה בעלים אוכלים אותה, כי אין בעיה, אתה תנהל את החשבונות, אז אני רק אומר לך, חשמל, אתה לא רוצה שאני אשלם? מה אתה רוצה? אתה תאמר לי איפה לקזז, עכשיו אתה הלך תתווכח. יכול להיות הפוך, שיש שם נהלת והבעל מוציא, זה גם יכול להיות, נכון? נכון? יש בעייתיות בשני הדרכים. עכשיו, אותו דבר ביחס לילד. מאוד חשוב שנגדיר לילד, שמע, אתה תרצה להיות תרך ממני, אתה תצליח. אתה תרצה לעבוד לי, אתה תצליח. אני יודע ואתה יודע. אני אנסה לכוון אותך, אני אנסה לעזור לך להגיע למקום הנכון. אתה תחליט בסוף לשים פס, אין בעיה, אתה תאכל אותה בסוף. זה לא החינוך שלי. אני דיברתי עם אחד מהנוער ביישוב.
זה מכל גיל מה
שרואו עכשיו? הוא דיבר מגיל 12-13. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים ילד בן 5. הוא אמר, ילד שכבר מגיע לגיל ההתבגרות, איך אנחנו אומרים לו את זה? אז יצא לי להיפגש בסוכות לפני כמה שנים עם אחד מהבני נוער פה שהתלבט אם הוא רוצה להמשיך בתיכון או לא. זאת אומרת, התלבט אם נצא. אז אני אמרתי לו, תשמע, אתה צריך לחשוב רגע, עוד 5 שנים, אתה תהיה אחרי תיכון. אתה רוצה לעבוד 10 שעות ביום ולהרוויח 300 שקל, אתה רוצה משרה שתוך שעה-שעתיים אתה מרוויח 300 שקל. עכשיו זה עבודה, נכון, אבל בטווח רחוק. אז הוא אמר לי, אם אני אצא עכשיו, אני כבר ארוויח כסף. אמרתי, כן, כמה אתה רוויח בשעה? אתה תעבוד בשכר מינימום, והאם אי פעם תצליח לצאת מזה? זאת אומרת, מי אומר לך שתוכל לצאת מזה? אני יכול לראות לך מלא אנשים שכל החיים שלהם עושים את זה. אני נאבק במכון מאיר עם התלמידים, שיקבלו איזשהו תואר שיוכלו להרוויח יותר בפחות שעות. אני מתחנן מהם. אז זה דוגמה. אתה מדבר עם ילד, שמע, אני אעבוד איתך. לא טוב לך בכיתה הזו, בוא נמצא דרך להסתדר. בין אם זה עם המורה, בין אם נאמר תיקח פחות בבגרות, במקום 5 יחידות 4-3, נגיע להסדר. אבל תדע שזה החיים שלך. אני אלך איתך, אבל בסוף זה אתה, לכאן או לכאן. אני אנסה לזכר דוגמה, רק שנייה.
איתי אותו בקופסה, בקרטון. בארון נכון? שנייה, אני אצטרף.
היה ילד שהתייחס בשחצנות לכולם. אז הסתכל מלמעלה למטה, כולם. אז באיזשהו שלב, אמרתי לו, שמע, אתה יכול להיות שאני לא חכם כמוך, אבל מה לעשות, אני אתן לך ציון בסוף שנה. זאת אומרת, אתה בכיתה שלי, אין לך ברירה. אני מבין שאני לא חכם כמוך, אבל אני רוצה שתחשוב רגע, לאן הגישה הזאת תוביל? אתה חושב שבוס יחזיק מעמד עם עובד שמסתכל עליו מלמעלה למטה? זאת אומרת, כמה אנשים אתה חושב בחיים יצליחו איתך? תהיה בצבא, מפקד יסכים להתמודד עם כזו גישה? תחשוב אתה בעצמך, אני הרב שלך, נכון, יופי, אתה בכיתה שלי, אתה מסיים איתי, סוף שנה, אתה ממשיך לתיכון, זה היה כיתה ח', בסדר, אתה לא תצטרך לחיות איתי הלאה. אבל תחשוב האם הגישה הזו לחיים, לאן היא תביא אותך בחיים? אתה לא צריך לקבל ממני כלום, אבל אתה תחשוב לאן זה הולך. וקמתי ועזבתי את השיחה. כן, בוא נאמר, זה בחור שהתחיל את השיחה בהזמנה לנהל אותה בגינה בחושך. כשהוא תכנן להגיע, איך אומרים, בייסבול בט, עם מקל ברזל של כדור בסיס. בהתחלת השיחה הוא הזמין אותי לנהל את השיחה במקום במקום ההוא, בפארק, בלילה. והיה מאוד ברור מה הוא התכוון לומר. ובסוף אנחנו סיימנו ידידים, סיימנו את השנה ידידים. הייתי צריך להעיף אותו מהבית ספר, אבל סיימנו ידידים. לא, הוא פוצץ את הטיירים של כל ה... היה רם אחד שהצמן אותו, הוא חתך לו את כל הצמיגים. אז היינו, בסוף היינו צריכים להוציא אותו בסוף שנה, אבל סיימנו כבר. כן? זאת אומרת... הוא גם הודה שלא היינו ברירה. זאת אומרת, אני אמרתי לו, לקחתי אותו לארוחת צהריים אחר כך, הוצאתי אותו לאיזשהו מקום פיצריה, וישבתי איתו, אמרתי לו, אתה יודע שאני זה שיזמתי את זה שיעיפו אותך מהבית ספר. זאת אומרת, לא, לא ידעתי. אמרתי לו, מה אתה מציע לי, מה אני הייתי אמור לעשות? אם שאר התלמידים היו רואים שאתה יכול לפוצץ צמיגים לרם שלא מוצא חן בעיניך, אתה מבין שזה הבית ספר של בחורים בעייתים. אז מה נשאר לי? זאת אומרת, איפה... אם היית עושה את זה ואף אחד לא היה יודע שזה אתה, עוד איכשהו יכולנו להעלים עין. אני יכול לומר לך שעם כל זה שאני חשבתי שצדקתי, עד היום כל שנה עשיתי מתשובה, אני מכה על חטא על הסיפור הזה. זאת אומרת, זה פעם אחת פחים שאהבתי ילד מבית ספר, או שאני הייתי מאחורי ההחלטה, ואני עד היום לא בטוח שצדקתי. זאת אומרת, היו לי את כל הסיבות שחשבתי שכן, בסדר, לא יודע. בכל זאת החלטה קשה. חזרה לענייננו. אז המפתח הזה שהוא אומר להטיל את האחריות על הילד, זה מפתח אמיתי. זאת אומרת, זה בכל סיטואציה. גם הבחור שאומר לי, בוא ננהל את השיחה הזו בגינה עוד כמה שעות, והוא היה רציני. זאת אומרת, הוא לא אמר את זה בצחוק. בסדר? גם הוא צריך להבין שבסוף הוא יצטרך לחיות עם המידות האלה. וכיוון, ומה שהוא אמר, וזה למה שהוא אומר את זה עכשיו באמצע הפרק, זה שכל שיטה אחרת לא תצליח. זאת אומרת, ברגע שהגישה היא, אתה עושה לי טובה, אז בסדר, אז נאבק. אז עכשיו זה נהפך להיות קלף נגדך. וכיוון שדעתו ורוחו קטנים ותורה הרבה עוד לא למד, יצרו מרקד בקרבו. לכן אם פחד השם לנגד עיניו יראה הוא שלא יחטא נגדו ולא ישחית את כרם שן צבקות, מוכח הוא לשמוע את תורת השם ודרכו מפי רבו ואביו. בין בדברים המפורשים בתורה ושולחן ערוך, בין בדברים שאינם מפורשים. זאת אומרת, מאחר והוא צעיר, הוא עוד לא יודע את התורה, אז אם הצלחנו לפחות להחדיר לו את הרעיון הזה שיש אלוקים, אנחנו צריכים להתנהל לפי המצוות שלו, אז הוא מבין שבלית ברירה הוא צריך ללכת לפי הרב והמורה. וזה לא מזיק אם מורה אומר לילד, תשמע, יבוא יום ואתה לא תהיה פה, אתה תהיה עצמאי, אני יודע שזה מעצבן להיות בבית. אני יודע שזה מעצבן שאומרים לך מה לעשות. אני גם מחכה ליום שאתה לא, אני לא אצטרך לומר לך. זה גם תקווה שלי, אני לא נהנה לומר לך מה לעשות. הרבה פעמים אפשר להבין הרבה בתפיסה של ילד, כשילדים משחקים כאילו הם אבא ואמא. אז יש כל מיני סיטואציות מעניינות. כשאתה מערך ילדים, אז לפעמים הם באים הביתה, משחקים אבא ואמא, ואתה שומע את האמא אומרת לאבא כל מיני משפטים עסיסיים, ואתה מבין שזה בעצם מה שהיא שומעת בבית. זאת אומרת, אני לא יודעת מה אני אעשה איתך, כמה שנים אני צריך להסתדר איתך, איך אתה לא עושה כלום בבית הזה, ולמה אני צריכה לומר לך את אותו משפט 10 פעמים, ואתה שומע את זה מילדה בת 6-7, אתה מבין מאיפה היא, כן, שוט הדיינוקה, אני אומרת. אז אותו דבר במובן של כוח. הרבה פעמים אתה רואה שילד תופס שכאילו ההורה הוא הרודן. אם אני אבא, אז אני יכול לומר לכולם מה לעשות. זה נכון שזה טבעי שזה יהיה ככה בתחילת הדרך, אבל זה לא יכול להמשיך ככה. זאת אומרת, באיזשהו שלב צריך להיות סוויץ', באיזשהו שלב ילד צריך להבין, אני לא הרודן, אמא לא הרודן. כמה הזהירה התורה לשמוע לכל אב המחנך, כגון, שעל אביך ויגיד לך זקניך ויאמרו לך, לא תסור מן הדבר שיגיד לך ימין ושמאל, שמע בני מוסר אביך. והסורר ומורה לא עשה שום עברה מפורש בתורה שבכתב שבעל פה ומכל מקום, אנחנו בעמוד י"ט, כל כך החמירה התורה בו, מפני שאביו ואמו אמרו, איננו שומע בקולנו, וכל עצמותו לא נקרא על שם מעשיו זולל וסובר, רק על שם סורר ומורה, על שם אמרה נגד אביו ומחנכו, וכדומה מן הפסוקים. אז ברור שהילד צריך את ההכוונה. וזה אחד מהמקומות שההורים לפעמים הולכים מהקצה אל הקצה. בהתחלה הם מכוונים את הילד בכל, ואז כשאומרים להם, שמע, אתה צריך לשחרר את הילד קצת, אז הם משחררים אותו לחלוטין. הגיע אלינו משפחה שהיו באמצע תהליך הגיור, והבחורצ'יק היה גיל 18-19, והיה לו מחשב לפטופ, ואבא שלו עדיין עקב אחרי כל פסיעה שלו, כל רגע היה לאבא שלו חיבור למחשב שלו, מה הוא עושה בכל רגע כדי לשמור על טהרת המחשב. אז אני לא זוכר אם הם כבר היו יהודים בשלב או עוד לא היו יהודים. זאת אומרת, כל משפחה החליטה להתגייר. יפה מאוד, אבל לא היה להם את הגישה המאוזנת, שאתה לא יכול לקחת ילד בן 19 ולנהל לו את החיים. זאת אומרת, הוא כבר לא ילד, הוא כבר אדם עצמאי. אם בשלב הזה אתה צריך לנהל לו מה הוא רואה באינטרנט, אז יש פה בעיה. אז האבא התקשר אליי אחרי חודש. איך הילד שלא מצליח בישיבה. אז אחרי שיחה, אמרתי לו, רגע, מה הולך פה? איך יכול להיות? מה אתה מלמד אותו? אתה לא מאמין לו. אז אתה בעצם לוקח ממנו את כל החיות, אתה אחרי. אז מה אתה חושב? אין לה חבר'ה שלו לפטופ? אתה באמת חושב שסגרת אותו הרמטית? הרי הוא יודע שהוא יכול בקלות לשאול את הלפטופ של השכן של החבר חדר. וזה אין לך שליטה. לא ידעתי שיש... מה לא ידעת? אז... אלא מה? זו לא גישה, אתה לא מחנך אותו, אתה לא מלמד אותו. מה עשה אבא? הלך איפרה מסתער, הלך מהקצה אל הקצה, שמע, תעשה מה שאתה רוצה. הילד פרץ כל גבולות, בסדר? זה גם לא, צריך ללכת בצורה מאוזנת, לאט לאט. ועד שהילד מגיע לגיל 16-17, אני כבר מצפה שהוא יהיה עצמאי. זאת אומרת, אולי אני לא צריך לתת לו כל פיתוי שבעולם, אבל הוא אחראי. אמרתי לכם מה...